ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אם אמרת היום, כך שמתקשה קצת מהפירוש המילה האמרת, אבל מה אני עכשיו יודעים פרק שניסית, אז החשבת אותו יותר מכל דבר אחר. אנחנו קוראים לקדוש ברוך הוא עליון, מה פירוש עליון? הוא גבוה מאיתנו, 100 קילומטר, 1,000 קילומטר, מה זה עליון? עליון הוא עילת כל העילות. מסיבת כל הסיבות, והוא עליון על כל מחשבה, אין שום מחשבה שיכולה להשיג אותו. אז זה את השם האמרת היום, והשם האמירך היום שעשה אותנו עליונים על כל הגויים, שאנחנו עליונים מכל העמים, לכן בכל טעות שלנו, כל פגימה שלנו היא פוגמת יותר. כשגוי חוטא, אז חוטא. שיהודי חוטא זה יותר חמור, כשהוא כל כך גבוה למעלה, אז הפגימה שלו יותר חמורה. אינו דומה מי שפוגם בנעליים של המלך ומי שפוגם בכתר של המלך. היהודים הם קרובים לכתר של המלך, הגויים קרובים לנעליים כביכול. אחרי שהגענו בראש השנה, אמרנו ברכה על מלכויות, אנחנו אומרים אחר כך ברכה על הזיכרון, עכשיו הוא זוכר את כל הדברים. גם שמו של ראש השנה, יום הזיכרון, על זה שהשם זוכר את כל הדברים. אמנם הוא זוכר לא רק בראש השנה, הוא זוכר כל השנה, אבל בראש השנה הוא מביא את הזיכרונות להשפיע, שקובע על פי הזיכרונות האלה איך תהיה השנה החדשה. אנחנו מזכירים בברכה את השליחה שקובע על כל העולם, וכל פרט ופרט, וגם על הדינים הכללי, על המדינות, פה יאמר, עדו לחרב, עדו לשלום, עדו לרב, עדו לסובר. ועל כל אדם ואדם, מעשי איש ופקודתו, ועלילות מצדי גם תחשבות אדם ותחבולותיו, ויצרי מעלולי איש. אולי אפשר להסביר מה כל הביטויים האלה. מעשי איש זה מה שעשינו. עשיתי מצווה או חסושה מהפך, ופקודתו מלשון כי ייפקד מושביך, מה שנמנע ממי לעשות. אם נמנעתי מלעשות מצווה או נמנעתי מלעשות עבירה, אחרי זה יש בעלילות מצעדי גבר, לא רק עצם המצווה אלא גם אם הלכתי לעשות מצווה, גם זה הקדוש ברוך הוא לקח בחשבון, וגם כמובן זה הצד השני גם כן. אחר כך מחשבות אדם, לא רק אם הלכתי אלא אפילו שחשבתי, הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון מחשבות אדם ותחבולותיו, כמה הייתי צריך לחשוב תחבולות כדי לעשות את המצווה שעשיתי, או לצד השני גם כן. ובסוף יצרי מעלי איש, אם דבר אפילו לא הגיע עוד לכלל מחשבה, אבל הוא עדיין יצר שיכול לצאת מן הכוח על הפועל, גם זה הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון. אז יש לנו דוגמה נוראה בתנ"ך, ששמואל הולך, נשלח בדבר השם עם שוח מלך מבני ישי, אז הוא רואה את אליאב ואומר אך נגד השם משיחו, והקדוש ברוך הוא אומר לו את הבטן מראי ובגבוה קומתו כי מאסתיר. מסבירה הגמרא, אם כתוב מאסתיר, משמע שקודם כן הקדוש ברוך הוא בחר בו, רק עכשיו השם מאס בו. למה השם מאס בו? אומרת הגמרא, מפני שהיה לו מידת הכעס. איפה מצינו שהיה לאליאב מידת הכעס? במלחמה עם גוליית כתוב ויחר אף אליאב ודוד, אז לכן הוא נפסל מלהיות מלך, כי מלך זה באמת לא טוב שיהיה כעסן. אחר כך הוא תולה שר משקים, שר אופים, לא טוב שמלך יהיה כעסן. אליאב נפסל למלכות, אבל הוא בכלל לא חטא בזה. הרי הכעס הזה היה במלחמת גוליית, ומלחמת גוליית הייתה אחר כך. למה עכשיו אליאב נפסל למלכות? זה בעיה בו היצר לכאוס. שמואל אותו מבחין ביצר הזה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, כי לא אשר יראה אדם, כי האדם יראה לעיניים והשם יראה ללבב. אתה לא יכול להבחין באליאב שהוא כעסון. אבל אני כבר מבחין שיש באליאב מידת כעס, ואני כבר פוסל אותו מלהיות מלך בכלל זה. בלי ההתעוררות הקטנה הזאת לכעוס, היינו היום מתפללים על מלכות בית אליאב, לא על מלכות בית דוד. היינו מתפללים למשיח בן אליאב, אולי לא היה נחרב בית המקדש, כי הגמרא אומרת שבגלל שדוד קיבל לשון הרע, נחלקה המלכות בין רחבעם לירבעם, שזה גרם בהמשך לחורבן בית המקדש. אז יכול להיות שאילו אליאב היה נהיה מלך ישראל, אז זה היה נמנע, לא היה חורבן בית המקדש. אבל כשפורך כבר מוצא בו גצר של כעס, אז כבר פוסל אותו מלהיות מלך ישראל. ויצרי מעלי, וכשפורך הוא גם בראש השנה, אפילו על היצרים שעוד לא באו בכלל, בכלל ביטוי. שחט כל בשר מפני אורם עליהם, שהיה דור כל כך נורא שבשבורך החליט לשחט כל בשר, צריך למחות את הכל מאדם עד בימה, עד רמץ ועד עוף השמיים, הכל צריך למחות מהארץ, כי היה דור נורא כל כך, עד כדי כך מגיעים מעשים רעים. אבל בצד שני, באותו דור היה צדיק אחד, נוח מצא חן בעיני השם, והוא זוכה להעמיד את העולם מחדש. השם כל כך מתחשב גם במעשה של אדם יחיד, גם כשכל העולם חוטא ונמחה, אבל יש אדם יחיד שזוכה להעמיד את העולם מחדש. איך הוא עושה את זה? רק כדי שיושב 12 חודש עם אשתו ובניו, עם שבע בניו, יחד עם כל הגרועים בטבע, הוא מפרנס אותם 12 חודש, והיה עבודה לא פשוטה, מלון עם אלפי אורחים ורק 8 מלצרים, והאורחים האלה, כל אחד אוכל תפריט משלו, לא כולם אוכלים אותו תפריט, ולא יעזור שמנהל המלון החליט היום אוכלים כך וכך, כל אורח יש לו הדרישות המיוחדות לו, ושעות האכילה המיוחדות לו, זה אוכל בבוקר, זה אוכל בערב, בצהריים, זה אוכל לפני תיקון חצות, זה אוכל אחרי תיקון חצות. משפחה של נוח עסוקה מאוד כל השנה הזאת. חז"ל מביאים ששם בנו של נוח סיפר לאליעזר שכל השנה הזאת לא ראינו שינה בעינינו. זאת אומרת, אי אפשר לחיות 3 ימים בלי שינה בכלל, אבל אולי מנמנמים משהו. אבל להרגיש שינה של ממש כל השנה באחרו. היו עסוקים כל כך, וכשפה נוח החל להגיש להריה את האוכל, כי הרי שבר את הרגל, אז נהיה עוד יותר קשה לנוח לעבוד. ואף על פי כן נוח הצדיק ומשפחתו עומדים בניסיון, אז בזה הם בונים עולם מחדש, עולם שנחרב בגלל השחיתות, ושכל אחד חושב רק על עצמו ועל תועלתו, אז נבנה מחדש עולם חסד ייבנה. על ידי שיש משפחה שעושה חסד עם כל הברואים בלי הפסק, שנה שלמה בלי הפסק, לעשות חסד בכל שעות היום והלילה, אין שבתות, אין חגים, שום חופשות, אין. החסד הזה בנה את העולם מחדש. יחד עם זה, הקורבנות שנוח אחר כך הקביל, ואז השם הביא אחרי את הנכוח ושנשבע שלא יהיה עוד מבול בעולם. אז רואים את כוחו של היחיד גם בתוך עולם כולם מושחת, יכול יחיד לבנות את העולם מחדש. הוא מקרובים אליו אחרי שדיברנו על כוחו של היחיד שמוח, אנחנו מזכירים את שלושת הצדיקים שבנו אותנו. ויקור אלוקים את ביתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. היו שם 60 ריבו יהודים חוצים בחומר ובנים, אבל גם לא היו כל כך צדיקים. חז"ל אומרים שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה, ודאי לא כולם היו צדיקים כמו אהרון הכהן ושפרה ופועה ועוד צדיקים, אבל היו כאלה שהיו שקועים במ"ט שערי טומאה. לא היה חסר הרבה כדי שיהיו לגמרי שקועים. ובכל זאת, בזכות שלושת הצדיקים, אברהם, יצחק ויעקב, השם הביא גאולה לכל עם ישראל. מוציא את, שולח את משה ומוציא את, מוציא אותם ממצרים, נותן לנו תורה ומצוות, ונותן לנו את ארץ ישראל שהבטיח לעבוד. וכל זה מכוח שלושה צדיקים. תראים שוב כמה כוחם של יחידים. 600,000 שאפשר להתייאש מהם, לכאורה. שלושה יחידים הם בכוחם עוצרים את הגירוש, מונעים את הגירוש, הם מוצאים את ישראל מהגלות. לא רק מצרים אלא גם לעתיד לבוא. אנחנו שוב אומרים פסוק, מה יהיה בסוף כל התורניות, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור וארץ אזכור. שוב על ידי שלושת הצדיקים האלה כל הצרות של עם ישראל יבואו לגמר. ישראל יבחו במרב ימינו לתשועת עולמים. הכל מכוח שלושה אנשים. אז רואים כמה גדולים הזיכרונות של בני אדם. אז נכון, אנחנו לא כמו אבות, גם לא כמו נוח, אבל כל אחד ואחד מוצא למלכים הוא יכול להשיג דברים עליונים מאוד. זה התביעה שיש בברכה של זיכרונות. אם האבות יחדו, אם לא אז יכול, גם אתה יכול. השם זוכר כל מעשה שלך, הוא זוכר כל מעשה שלילי שלך, הוא זוכר כל מעשה חיובי שלך. אתה יכול, אתה יכול גם כן להיות. מה יהיה בנו את בית המקדש? בית המקדש יהיה בנו מאדמים, מיהלומים, מדברים יקרים, אבל הוא יהיה גם בנו ממצוות. המצוות הגדולות, הבנים הגדולות, בני היסוד של בית המקדש, תרמו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, אחר כך נביאים אחרים, שאר גדולי ישראל, המלכים הצדיקים, ואחרי זה תנאים והמוראים, כל אחד לפי דעתו תרם בבניין בית המקדש. כל המשנים והאחרונים וכל היהודים שלמדו תורה במשך כל הדורות, חוקים וכל ההרוגים על קידוש השם במשך כל הדורות, ודאי תרמו אבנים גדולות לבניין בית המקדש. וכל אחד מאיתנו צריך לשאוף שגם לא תהיה איזה אבן קטנטנה בבית המקדש. הוא לא יכול להשוות את עצמו לגדולים, אבל לזכות להיות פחות מהקטנים, לזכות שתהיה אבן שלו בבניין בית המקדש. המעשים הטובים שלו גם יהיו חלק מהזיכרונות של הקדוש ברוך הוא, שבזכותם הוא יבנה את בית המקדש. כל אחד צריך לשאוף לזה. הנביא אומר, הוא מתאר מה שיהיה אחרי מלחמת גוג ומגוג, הוא אומר, במה רכשו את קלימתם, ויקבי עשיו ונשאו את קלימתם. לפי עשיו נשאו את קלימתם, זאת אומרת שכבר לא התביישו במעשים רעים. לפי עשיו ונשאו את קלימתם, וכמו ונשאו את קלימתם, שכן התביישו במעשים רעים. אז יהיו כנראה כאלה וכאלה וכאלה, שמצב של ונשאו את קלימתם, יהיו כאלה שיהיו מצב של נשאו את קלימתם. אמרנו משל, למה הדבר דומה, למלך שהיה לו גיבור, שהיה מנצח במלחמות. ובארצו של אותו מלך היה גם גנב, הגנב שם בבית הסוהר. פרצה מלחמה, הגיבור נשלח למלחמה, הוא באמת ניצח במלחמה. לכבוד ניצחון עשו חגיגה גדולה, בין השאר נתנו גם חנינה לאסירים, אז גם הגנב יצא מבית הסוהר, גם הוא שמח בניצחון. אבל יש הבדל איך שהגיבור שמח בניצחון, כך שהגנב שמח בניצחון. הגיבור במקום שהולך צועקים לכבודו, יחי הגיבור, יחי הגנב, ומתבייש להראות את הפנים שלו ברחוב. הקודות בגיבור, גם הוא יצא מבית הסוהר, הוא לא יכול להראות את הפנים שלו ברחוב. אז הוא בזמן לגאולה, כשאלה שייסו כבר לגאולה, היו ביניהם כאלה שבנשו את קלימתם כמו הגיבור, היו כאלה שבנשו את קלימתם כמו הגנב. אז צריך להשתדל את כמה שאפשר להיות מאלה שבנשו את קלימתם, לא להיות מאלה שבנשו את קלימתם, מאלה שתורמים לניצחון של הגיבור, לא מאלה שבדוח התוציא אותם מבית הסוהר או בניצחון. שלפעמים באותו מלאך מליץ יש 999 חלקים בחובה, רק חלק אחד לזכות, אז גם זה לפעמים יכול להציל את האדם. כמובן שכמה שיש יותר זכות יותר טוב, אבל לפעמים אפילו אחד מאלף יכול להציל את האדם. מה פה שיש בחלקים במלאך בחובה לזכות? כי מעשה בני אדם מורכבים ויש לו מניעים שונים במה שהוא עושה. מחשבות שונות, אדם עושה מצווה כי השם ציפה, עושה מצווה כי זה ייתן לו כבוד, עושה מצווה כי זה נוח לתת לעשות את המצווה, יכולים להיות כל מיני מניעים, או גם בעבירות יש מניעים כאלה וכאלה, אז יכול להיות שבמלאך אחד זה 999 חלקים לחובה, וחלק אחד לזכות ובכל זאת לפעמים זה יציל את האדם. אבל כמובן שאין לנו הבטחה שתמיד זה יציל, שתמיד האחד מאלף יגבר, יכול להיות שעכשיו 99 יגברו, אז לכן כדאי שיהיה יותר מחלק אחד מאלף לזכות, שיהיו לנו מלאכים מליצים שפיינים, לא חלקיים של אחד מאלף, כמה שיותר שפיינים. אבל בכל זאת גם אם זה רק מעט, גם כן זה יכול להכריע את הקו. כל משהו ומשהו מתפרף, שום דבר לא הולך להגיד. להציל אותו כמובן אם הוא יודע לזכות, אם אין סכנה שהוא בעצמו יטבע. אם הוא יודע לזכות הוא צריך להציל את הילד. אבל אם הוא יעשה את זה, מחר יכתבו עליו בעיתון הוא הציל את הילד, יהיה פרסומת, יהיה כבוד, הוא לא עושה לגמרי לשמה. אז מה, אז בכלל זה יימנע מלהציל את הילד? אסור להימנע מלהציל את הילד, צריך להציל את הילד. אבל צריך לדעת שהמעשה פגום בכל זאת. יש בזה גם יצרה של כבוד, של פרסומת. לא שזה פטור מלהציל את הילד, אבל לדעת שהמעשים שלנו לפעמים פגומים, שעושים אותם בגלל פרסומת וכל מחשבות אחרות. אבל בכל זאת לא להימנע בגלל זה מלעשות מעשים טובים, אז בגלל פתימות שגם אמנם המסיעת ישרים מדבר על זה שמלכה צריכה להיות לגמרי בלי מום, איך המעשים הטובים צריכים להיות לגמרי בלי מחשבות ופרמות, אבל זאת אומרת שמי שלא יכול להביא ככה, אז עדיף שלא יעשה את המעשים. צריך לעשות מעשים טובים גם אם גם יש בהם חלקים לחובה, בלי שיש רק חלק אחד לזכות כאן כדאי. צריך לדעת את המקום שלנו, שאנחנו לא כמו אבות ולא כמו המלכים ולא כמו גדולי העולם, אבל איפשהו בתחתית התפילה אמנם יש מקום, גם מצוות שלנו עוד להכניע יכולות להביא כבר שיבוא משיח סוף סוף, ובאיזשהו שלב משיח יבוא, כל משהו יכול להכניע את הכף לזכות. חזר אמרו, העולם יראה אדם את עצמו ואת כל העולם כולו כאילו חציו זכאי וחציו חייב. אם עושה מצווה אחת מכריע את כל העולם לכף זכות ולהפך לעשות על השני. תמיד צריך לשקול, אולי המצווה הבאה שלי כבר תכריע שנזכה לביאת משיח. כדאי להתאמץ לעשות מצוות כמה שיותר. תנים על השאלה, חז"ל אמרו שבראש השנה הצדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים אז להפך, בינוניים תלויים ועומדים עד יום הכיפורים. אם עשו תשובה נחתמים לחיים, ואם להפך אז להפך. שאלו את השאלה למה דווקא הם עשו תשובה. אם עשו עוד מצווה אחת, אז הם כבר יותר מבינוני, כבר צריכים להיחתם לחיים. אמרו תירוצים שונים על הקושייה הזאת, אבל אם הייתי הקושייה לא מתחילה, מה זה התשובה של מי שבינוני? שעד עכשיו הוא היה עושה את המצוות במאוזן 50-50%, אז אם הוא עושה קצת יותר מ-50%, זה כבר התשובה שלו. שהוא עושה תשובה, הוא מתחיל לעשות יותר מ-50% מצוות, זה כבר התשובה שלו. זה יכול לקרום שיחכתה ויחתם לחיים טובים וכל העולם איתו. כדאי מאוד להשתדל להציג את זה. ביום הזיכרון יהיה לנו חלק בזיכרון לטובה. אנחנו עם כל בית ישראל נתכתב, נחתם לחיים טובים וכשם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.